טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו של ליברליזם, חילוניות וכפירה במשנת הרב קוק, והיום נראה פסקה שהיא מאוד מעמיקה בעניין הזה. אז בשביל להבין את הפסקה, אני אנסה לתת איזושהי הקדמה קצרה. יש בתוך האדם, יש שני מצבים. יש מצב שהוא יותר נובע מהתת מודע, מהעומקים, מהתפיסות היותר עמוקות, יותר עליונות, ויש את המודעות של הבן אדם, את הרצון שלו, את ההכרה שלו, את החשיבה שלו, והרבה פעמים מה שקורה שהמצב העליון הוא משתלט על המצב התחתון, והוא לא נותן לו לבוא לידי ביטוי. הוא בא וכובש את האדם באופן כזה שהוא מקבל, נגיד האדם מקבל מסרים מהתורה, מהנבואה, מהמסורת, כל מיני מסרים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד עליונים, שיש להם יתרון, כי הם בעצם מרוממים את האדם למצב גבוה, אבל מצד שני הם משתלטים על התודעה היותר נמוכה של האדם, על הרצון שלו, על הבחירה שלו, על ההכרה שלו, על התפיסות האנושיות שלו, ולא נותנות להם לבוא, לא נותנות להם לבוא לביטוי, כיוון שהן לוחצות עליהם והן מדכאות במידה מסוימת את הרצון האישי של בן אדם, את הנטיות הטבעיות האנושיות של הבן אדם. יש פה מתח בין הדברים, מצד אחד המושגים העליונים שבאים וקופים את עצמם על האדם, מצד שני האישיות של האדם, הרצון שלו, הנטיות שלו שרוצות לבוא לידי ביטוי ומרגישות שיש משהו שלוחץ עליהם, שדוחס אותם, שמגביל אותם. יפה, אז עכשיו הרב קוק מתייחס לעניין הזה, למתח הזה, בשני מובנים, והוא מסביר מתוך זה איזשהו תהליך מאוד מאוד משמעותי שאפשר להבין בעקבות הרעיון הזה. אז אומר הרב קוק כך, כשם שהאמונה בהתעלותה היא מתקנת, בהסירה ממנה את הצד השולל שלה, שמתאים לקצרי הדעת, כאילו היא שונאה את ההכרה העצמית ואת כל החיים הרוחניים שבנשמת האדם בהתפשטות הוד אצילותה. זאת אומרת, יש את האמונה במצב הירוד שלה, שבמצב הירוד שלה יש בצד שולל שהוא מתאים לקצרי הדעת, ומהו הצד השולל? הצד השולל הוא שהיא שונאת את ההכרה העצמית ואת כל החיים הרוחניים שבנשמת האדם, כן? בגלל התפשטות הוד אצילותה, בגלל שהאמונה יש לה הוד של אצילות, היא מתפשטת על האדם, ונראה במבט ראשון, בצורה היותר נמוכה שלה, שהיא שונאת את ההכרה העצמית. אדם שהוא משועבד לתפיסות עליונות, אין לו הכרה עצמית כביכול, הוא לא זקוק להכרה עצמית, אלא הוא זקוק הפוך, לבטל את ההכרה העצמית שלו, ולפעול רק על פי הכרות, כל מיני הכרות גבוהות שהוא קיבל, מהזוהר, מכתבי הארי, מהתורה, מכל מיני, מהרבנים, אבל אין לו את ההכרה העצמית, ואין לו את החיים הרוחניים שלו, של נשמת האדם, אלא הוא חי איזשהו חיים עליונים יותר שהם לא נובעים דווקא ממנו. אז זה המצב הירוד של האמונה. ואז הוא אומר שהאמונה בהתעלותה היא מתקנת בהסירה ממנה את הצד השולל שלה. זאת אומרת, כאשר רוצים לתקן, לבנות את האמונה יותר לעומק ולהרים את המושגים האמוניים, צריך להסיר את הצד השולל הזה, צריך להסיר את הצד הקופה הזה, את הצד המדחיק הזה, ולפתח משהו יותר עליון, יותר עמוק, שיותר מחובר לאדם. ואז הוא ממשיך, מה שבאמת אין התפשטות ההכרה, כי אם הסתעפויותיה של ענפי האמונה האלוהית היותר נמוכים, והיא נשלמת על ידי השלמת הדעת, ההכרה, ההרגשה ובליטת ההצטיירות. זאת אומרת, האמת היא שאין סיבה שהדברים האלה ידכאו אחד את השני, כי האמת היא שההכרה האנושית של האדם הנמיוחה כביכול, היא השלמה של ההכרה העליונה. ההכרה העליונה, זה הכרה עליונה, היא הכרה אמונית שמחוברת לרבדים תת מודעיים, לרבדים עליונים, חיבור לאידיאלים האלוהים, חיבור לרצון האלוהי, חיבור למגמות האלוהיות שפועלות פה בעולם, וזה אמור לרדת עד האישיות של האדם הפרטי, שהאדם הפרטי מרגיש בתוכו, נטייה לחסד, נטייה לאהבה, נטייה לאמונה, נטייה לאחדות. הדבר הזה אמורה להיות הרמוניה בין הצדדים, בין הצד העליון, המושגים העליונים, לבין הצדדים האנושיים הפרטיים שאדם אמור להרגיש אותם. עכשיו, ככל שהצדדים הפרטיים הם פחות מזוכחים במצב יותר ירוד, אז יש כל הזמן סתירה וכל הזמן מאבק בין שני הצדדים. ככל שלאט לאט מזדקחים הצדדים התחתונים, אז יכולה להיות לאט לאט יותר ויותר הרמוניה, וזה מה שאנחנו נדבר בהמשך, שבדורות שלנו שהמצב יזדקח, צריך לבוא בגישה אחרת, אמונית אחרת, לא גישה אמונית שכל הזמן דוחסת ודוחקת ומדכאת את הצדדים התחתונים, אלא כמה שהצדדים התחתונים קצת יזדקחו והשתפרו, היא צריכה לתת להם מקום, לתת להם מקום לבוא לידי ביטוי, ולהיות בהרמוניה איתם, ולבוא, לתת מקום ליצירתיות, לחשיבה, להכרה, לתפיסות אנושיות, ודווקא לראות את הצד הקדוש שבהם. בצד, איך שמתחברים לצד העליון. יפה. אז עד פה זה היה בצד האמוני, יותר ההכרתי-אמוני. עכשיו הוא חווה, הוא לוקח את אותו רעיון גם לצד הרצוני, המוטיבציה של הבן אדם, הרצון של הבן אדם, השאיפות הפנימיות של הבן אדם, שזה מקום קצת יותר עמוק, קצת יותר רגשי בתוך הבן אדם. אז הוא ממשיך. ככה, כלומר באותה מידה, האצילות הרצונית, שהיא המוסריות העליונה, המתגלה על ידי קדושה וחסידות תאורה ועליונה, מתגלה למצומצמי ההכרה בתור כוח שולל את איזוז הרצון שבטבע, המכה את אור החיים על ידי שלילה זו. זאת אומרת, באותה מידה, בתפיסה, יש תפיסה נמוכה של של המוסר ושל עבודת המידות בעבודת השם, שהיא אומרת שהאדם צריך, שהתפיסה המוסרית העליונה, זאת אומרת הרצון העליון, הרצון התת מודע, הרצון שבא מהאידיאלים אלוהים, הרצון העמוק מאוד 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 של הבן אדם, הוא סותר את הרצונות הגלויים שלו. יש בתוך האדם שני רבדים, יש רבד של רצון עליון שהוא בא מהתת מודע, מאיזשהו מקומות עליונים, ויש, והוא מתבטא בתורה ובדברי חז"ל, בזוהר, ויש את הרצונות התחתונים שהם האישיות של האדם עצמו. יש כל הזמן התנגשות וכל הזמן מתח בין הדבר הזה. האדם עצמו רוצה דברים מאוד מאוד רעים, והרצונות העליונים באים וכובשים את הרצונות האנושיים הפשוטים, ולא נותנים לו לבוא לידי ביטוי, ומדכאים אותם כדי שהוא יפעל אך ורק על פי הרצון העליון. אז זה בעצם הצד השלילי, כן? זאת אומרת, הצילות הרצונית שהיא המוסריות, המוסריות העליונה, זאת אומרת שבאה מהרבדים העליונים, המתגלה על ידי קדושה וחסידות תאורה ועליונה, באים על ידי ספרי מוסר, קדושה, חסידות, רבדים מאוד מאוד עליונים גם בתוך הנפש, המתגלה למצומצמי ההכרה בתור כוח שולל את איזוז הרצון שבטבע, זה שולל את הרצון שבטבע, זה שולל את הרצון הטבעי של האדם, לכן אתה צריך כל הזמן לדכא את הרצונות שלך, ולא לפתח אותם, לא לתת להם חופש. המכה את אור החיים על ידי שלילה הזו, זה מכה את אור החיים, האדם לא חי בצורה מלאה, הוא כל הזמן חי עם רבדים עליונים, אבל הרובד הפשוט של החיים שלו הוא כהה. זה המצב הלא תקין. מה שבאמת, אין האצילות הרצונית והמוסר של הקדושה יכול להיות שלם בצביונו, כי אם כשיהיה הרצון העצמי של האדם חזק ושלם, מכותב ומבולט יפה יפה. זאת אומרת, האמת היא שזה לא המצב הנכון השלם, שכל הזמן יש דחיסה של הרצונות של האדם, אלא הרצון של האדם אמור לפרוח. זה כמו זרע שלאט לאט צומח ואמור לפרוח, ואמור לבוא לידי ביטוי בצדדים החיוביים שבו, והוא חייב לקחת חלק בעבודת השם. אם עבודת השם זה כל הזמן דחיקה של הרצון, זה לא עבודת השם, השם שלמה. הרצון של האדם חייב להיות מפותח, הרצון, כן, העמוק, הפנימי, האישי של האדם, חייב להיות מפותח ומלא וחזק ושלם, ולקחת חלק בעבודת השם, וחייבים לייצר תהליך שנותן מקום לרצון האישי של הבן אדם, וכמו שדיברנו על זה בכמה שיעורים, צריך פה לתת מקום לאיזשהו מרחב של חופש, לאיזשהו חלל של חופש, שייתן מקום לביטוי לרצון של בן אדם, לכן צריך פה איזושהי ליברליות, איזשהו חופש, ואיזשהו מקום גם למרוד, כדי לאפשר את הבנייה של הרצון של בן אדם באופן אישי, באופן אמיתי, מתוך מקום של בחירה, מתוך מקום של רצון, ולא כי כל הזמן קופים עליו וקופים עליו. כן? אז זה מה שהוא אומר, מה שבאמת אין האצילות הרצונית והמסור של גישה יכול להיות שלם בצביונו, כי אם כשיהיה הרצון העצמי של האדם חזק ושלם, צריך לבנות רצון עצמי חזק ושלם. בשביל זה אתה צריך בן אדם, שהוא בן אדם, בן אדם שמבטא את עצמו, שמחובר לרצונות שלו, שמבטא את הרצון האישי הפנימי שלו. מכותב ומבולט, יפה יפה. כן? צריך פה שהדבר הזה יהיה, באמת, האישיות של בן אדם תהיה בנויה ותהיה חופשית, ותהיה מחוברת לרצונות הפנימיים שלה. יפה. אז היכוך השורשי שהזמן החדש מזכך את הנשמות בפנימיותם, הוא הגורם להתגברות עוז הרצון הטבעי בחיים. זאת אומרת, הרב קוק מבין שבדורות שלנו הצעד האנושי הולך ומזדכך, הולך וגדל, הולך וצומח, הולך ומתבגר, ולכן צריך לתת לו מרחב של חופש לבחור ולפתח את הצדדים האישיים הפנימיים של בן אדם. וזה מה שקורה, כן? הזיכוך השורשי של הזמן החדש, זאת אומרת התקופה המודרנית, מזכך נלמוד מבחינתם, הוא גורם להתגברות עוז הרצון הטבעי בחיים. זאת אומרת, יש תחושה שיש לנו רצון לטבעיות, רצון לעוז של חיים, רצון לעוצמה של חיים. אם במשך 2000 שנה, בימי הביניים, הנצרות כל הזמן דחקה את רוח האדם וכבשה אותו, פתאום יש כפירה, כיוון שיש אמנציפציה ויש מהפכה צרפתית ויש רצון למודרניות שהיא הרבה, במידה רבה ביטוי לרצון הזה לחיים, לבחירה חופשית, לשליטה של האדם על עצמו ולא שכל הזמן קופים בשבילו. כן. אבל בראשית גילויו של כוח חודר זה, הוא מתגלה גם כן בתור כוח שולל את הרצון האצילי. יסוד הקדושה והתואר העליון, מה שאינו כי אם חיזיון הרעי. זאת אומרת, כיוון שמשך אלפי שנים הרצון העליון קפה את הרצון התחתון, אז עכשיו שהרצון התחתון רוצה לבוא לידי ביטוי, הוא כל כל דוחה את הרצון העליון, והוא זורק אותו הצידה, ויש כפירה ומרידה, כי הוא רוצה להתפתח, אבל אומר הרב קוק, זה רק משהו זמני, כיוון שזה איזשהו תוצאה נלווית, או תגובת נגד, לדחיקה של הרצון התחתון האישי, על ידי הרצון העליון, אבל באמת אמורה להיות הרמוניה ביניהם, באמת הרצון התחתון, הרצון האישי של בן אדם, הוא רוצה, הוא שואף לאידיאלים אלוהים, הוא שואף לצדק, הוא שואף למוסר, הוא שואף ליושר, אבל כיוון שהרצון לא נתנו לו לדבר לידי ביטוי, אז קודם כל הוא דחף הצידה את כל את הרצון העליון, את השאיפות העליונות, התת מודעות, הפנימיות, התורניות, אבל בסופו של דבר הוא יחזור אליהם בחזרה, כאשר ייתנו לו מקום להתפתח, אבל אתה לא יכול כל הזמן, אתה לא יכול ולא צריך להילחם נגדו, אלא אתה צריך לאפשר לו את החופש הזה, לאפשר לו את המקום הזה לצמח, ולהאמין בו, להאמין שהוא יבוא למקום הנכון, אם אתה תיתן לו את החופש הזה באמת לבחור ולהתפתח. כן? אז הוא אומר, הוא מתגלה בתור כוח שולל את הרצון האצילי, את התורה, את הנבואה, יסוד הקדושה והתואר העליון, מה שאינו כי אם חיזיון הרעי, זה משהו רעי, כיוון שזה רק שלב ביניים מתוך שאיפה של הרצון האנושי להתפתח ולבוא לידי ביטוי. הביסום של שורשי הנשמות עושהו את פעולתו, ואותו עוז הרצון המתראה כעת בשטח התחתון של החיים, יגלה אורו מלמטה למעלה, בכל שיעור קומת החיים, והעוד והטוב האלוהי העליון יגלה על ידו, יגלה על ידו בכל תעצומות עוזו, מה שלא היה אפשר לו להיגלות כל הימים שהצד המהיר העליון שברצון עשה צל מחשיך על החלק התחתון שברצון. פה בעצם השורש של הפסקה, העיקר של הפסקה, הוא אומר, הביסום של שורשי הנשמות עושה את פעולתו, זאת אומרת, יש פה ביסום, הביסום זה תהליך קבלי שהגבורות הן קשות, והגבורות זה הצד היותר האישי, הפרטי, ומבסמים אותם, נותנים להם חיבור לדברים היותר גדולים, היותר רחבים, שזה הצד הזה של החסד, אז יש ביסום של הנשמות, יש הצד האישי, הפרטי של הבן אדם, הולך ומתבסם, הולך ומתרכך, הולך ומחובר יותר לאידיאלים האלוהים, לאחדות, לצדק, ליושר, לאמונה, לחיבור לתיקון עולם, לחיבור למגמות האלוהיות שיש פה בתוך המציאות, ולכן, ואז אותו העוז, הרצון המתראה כעת בשטח התחתון של החיים, זאת אומרת, כרגע יש עוז של רצון, יש געש, יש פריצה של כל הגבולות, מרד בהכל, כדי להביא לידי ביטוי את העוז הזה של הרצון, את העוצמה הזאת של הרצון האנושי, שלא נתנו לו להתפתח, לא נתנו לו מקום לדבר, להביע את עצמו, וכרגע הוא רוצה להתבטא, הוא רוצה להביא לידי ביטוי, זה כמו הילד שמורד בהורים שלו, אבל הדבר הזה, כן? אותו אז הרצון, המתראה כעת בשביל הרצון של החיים, יגלה אורו מלמטה למעלה, יגלה אורו, הוא יישאב מעצמו אל הקודש, הוא יישאב מעצמו אל האידיאלים האלוהים, הוא יישאב מעצמו אל המוסר, אל היושר, אל התיקון, כיוון שזה מה שעומד בשורש שלו, אלא שבשלבים הראשונים לא נתנו לבוא לידי ביטוי, עכשיו שנתנו לבוא לידי ביטוי, הוא מורד בהכל, והוא שואף להגיע לזה מלמטה למעלה, מתוך עצמו, מתוך השאיפות הפנימיות שלו, מהרצונות הפנימיים שלו, וזה יעשה פעולה, לא רק שזה לא יוריד מהקדושה, אלא זה יוסיף לקדושה, כי עד עכשיו הייתה קדושה שהיא כל הזמן נלחמת וקופה, ואין בה גרעין יסודי עמוק פנימי, ועכשיו יהיה קדושה שהיא קדושה הרמונית, שהיא מחוברת מהרצון התחתון שנובע מלמטה, עם השאיפות העליונות והמסרים התורניים העליונים שבאים מלמעלה. בכל שיעור קומת החיים, הוא יגלה את אורו בכל שיעור קומת החיים, והעוד והטוב האלוהי העליון יגלה על ידו בכל תעצומות הזו. עד עכשיו הטוב, העוד והטוב האלוהי התגלה בצורה חלקית, בצורה חסרה, כמובן שלא היה את התעצמות הפנימית, וכרגע הוא יגלה בכל תעצומות הזו, בכל הצדדים שלו, בכל הרבדים שלו, בעוצמה הרבה יותר גדולה, כי יש שאיפה אל הטוב מצד השמאל, לא צריך כל הזמן לדכא את הרוח האדם, להפוך, רוח האדם תשתף פעולה עם האידיאלים האלוהים, וזה יבוא, זה יהיה מכפיל כוח, וזה יבוא בעוצמה הרבה יותר גדולה. מה שלא היה אפשר לו להתגלות כל הימים שהצד המהיר העליון שברצון עשה צל מחשיך על החלק התחתון שברצון. מה שקרה עד היום בימי הביניים ובשלבים היותר פרימיטיביים של האנושות, שהרצון העליון עשה צל על הרצון התחתון, הוא הציל עליו בגלל שהוא היה היה הרבה יותר גדול ועוצמתי, הוא בא מהנבואה, מהמסר, מהסמכות העליונה, מהדבר השם העליון, אז הוא עשה צל על הצדדים התחתונים, ולא נתן להם לבוא לידי ביטוי. וכרגע מה שקורה, הוא מתרחק, הוא נותן להם לפרוח, והוא משתף איתם פעולה. זהו סוד אחדות החיים, ההולך ומתרקם בעולם, שמפני יתרת ערכו, עולה הוא בכל כך מניעות, בכל כך מחובים ואיסורים. הדבר הזה הוא דורש, הוא מלווה באיסורים, והוא מלווה בחוסר הבנה ובלבול, בתחושה של מרד, בתחושה של כפירה, בתחושה של זריקת הכל. אבל האמת היא שיש פה תהליך מאוד מאוד חיובי ופנימי ועוצמתי מאוד מאוד גדול שצומח מבפנים, שצומח מתוך האיסורים האלה, מתוך המשבר הזה, נוצרת לידה מאוד מאוד גדולה של עצמיות, של חיבור של האדם לנשמה שלו, לכוחות שלו, לרצונות הפנימיים שלו, והוא לא עושה את הדברים רק כי ככה אמרו לו וככה מקובל, אלא כי באמת הוא שואף לדבר הזה, וזה יביא לקדושה הרבה יותר גדולה. אבל בשביל לתת את זה, בשביל לבנות, להצמיח את הפרח הזה של הרצון, אתה חייב לתת לו מרחב, אתה חייב לתת לו איזשהו חלל פנוי של מקום לבחור, מקום גם למרוד, מקום גם להתלבט, להטיל ספקות, ולהגיע מעצמו לדברים, ולא לקפות עליו ולקפות עליו. צריך להיות שם, כמו הורה שהוא נמצא שם בשביל הילד, הוא עוזר לו, הוא תומך בו, הוא נותן לו תשובות, אבל הוא לא כופה על הילד, הוא נותן לילד המתבגר לצמוח, לפרוח, ולפתח את האישיות שלו מעצמו, והוא מאמין בו, הוא מאמין שהוא יתחבר אליו בחזרה. לכן יש מקום מאוד מאוד גדול לליברליות, לבחירה, לחופש, וסיכון מאוד גדול בצד הזה של הכפייה, בשלב הזה. אבל סוף הכל היא הופעת אור הישועה, והיה לעת ערב יהיה אור. כן? ומתוך הערב מגיע הזריחה ואור, אל תשמחי אוהבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי יושב בחושך, השם אור לי. החושך יש לו מטרה, והחושך המטרה שלו להצמיח את הגרעינים הקטנים של האור, ואז הם יתחברו לזריחה ולאור המלא, ויהיה פה שילוב של הכוכבים עם השמש והירח, ויהיה פה שילוב של כל האורות שהם מתחברים ביחד. יופי, אז נעצור פה, בעזרת השם נמשיך לעוד פסקאות בנושא.